BGU Radio. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 25 של מדרום טיפתח הטובה. בפרק ראיינתי את יוליה ומישל שעובדים בפרויקט אואזיס, תוכנית יזמות במסגרת יזמות 360 של אוניברסיטת בן גוריון, והייחודיות של התוכנית אואזיס היא שהיא מחברת חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, שיש להם מחקר שיכול להיות עם משמעויות ישימות, וכדאי לשמוע בפרק, כי באמת יש מחקרים מדהימים שמישל סיפר לנו עליהם, והמחקרים האלה יכולים להתחבר ליזמים, וביחד בעצם ליצור חברה שיהיה לה מוצר מסחרי, שגם מועיל לחברה וגם מועיל לחברה. זאת אומרת, גם לסוסייטי וגם לקמפני, ובאמת זה פרויקט מדהים שממשיך לפעול גם בימי הקורונה. כמובן עשינו רעיון קצר בגלל האיכות הנמוכה, ושוב אשמח לקבל משוב על האיכות. לכל המאזינים החדשים וגם הוותיקים, אזכיר שהפודקאסט מחובר לקבוצת הפייסבוק מדרום טיפתח הטובה, שבה אנחנו עוסקים ביחד בקידום יזמות חברתית בדרום, חיבורים, נטוורקינג, הכל, פשוט כל תוכן של רלוונטים מוזמנים להעלות ולשתף כדי להמשיך לפעול לקידום היזמות החברתית בדרום. דבר אחרון, הפודקאסט הוא חלק מרשת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון, שכדאי לעקוב אחריה, ומה שנשאר לי להגיד זה רק שיהיה לכם סביר. האזנה נעימה. שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של מדרום טיפתח הטובה. נמצאים איתי היום מישל אסייג ויוליה סגלין, ששניהם בפרויקט אואזיס במסגרת יזמות 360 באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו עושים פה פרק קצר במסגרת ימי הקורונה, נדבר על איך היה אמור להיות ההתנהלות שלהם בקרן אואזיס ומה קרה כשהגיעה הקורונה. אז קודם כל תודה מישל ויוליה שאתם איתנו, ומישל אני אשמח שתציג לנו את הפרויקט הזה, מה זה בעצם אואזיס ואיך היו נראים החיים בפברואר.
אז שלום, תודה שהזמנת אותנו. הסיפור של אואזיס הוא שזה מאיץ, זאת אומרת אקסלרטור שלוקח סטארט-אפים צעירים והופך אותם לחברות ברות השקעה. המיוחד באואזיס זה שהוא מחבר גם חוקרים של בן גוריון ליזמים בחוץ, יחד עם סטארט-אפים קיימים, ומכניס אותם לאקסלרטור, מבשל אותם, הופך את הטכנולוגיה של החוקר לפתרון שאפשר לבנות סטארט-אפ סביבו. והפנטזיה שלנו לפני קורונה הייתה שאנחנו נפנה לסטארט-אפים בייחוד בדרום, וליזמים שיש להם איזושהי זיקה בדרום גם, אבל היינו פחות או יותר ממוקדים דרום. זה המצב שהקורונה תפסה אותנו בו.
הייתם כבר באמצע הרצאה של תוכנית? זה פעם ראשונה? יש לכם כבר ניסיון מהעבר? יוליה?
אז היינו באמת בשלב של קצת בניית תשתית, זאת אומרת, קבענו להריץ את המוגלור הראשון מיד אחרי פסח, כבר חיפשנו ומצאנו את החוקרים ואת הטכנולוגיות, והתחלנו לחפש יזמים, והיינו ערוכים ליום מיונים והצגות, ואז קרתה קורונה, והייתה הרבה הרבה דילמה מה לעשות עם זה, זאת אומרת, מאית זה משהו שאמור לתת את הערך המוסף לסטארט-אפים, אהבתי את המונח שמישל אמר קודם, חבר'ה שהופכים לחברה, ויש הרבה מן הערך האישי והמנטורים שאנחנו מביאים, והליכוד של הקבוצה והלמידת אמיתיים אחד מהשני, וקצת קשה להעביר את זה לאונליין. עכשיו, מצד שני, אנחנו לא יודעים כמה הקורונה הזאת תימשך, אנחנו יודעים ששוק ההייטק בסופו של דבר, במידה מסוימת יחסית לשווקים אחרים, הוא ממשיך לעבוד, אפילו יש חברות שממשיכות לסחור עובדים וכן הלאה, חבר'ה של סטארט-אפים בעיקר עכשיו גם מחפשים הזדמנויות כחלק מהברזים, בוא נגיד, שהיו להם קודם נסגרו, וכן יש ביקוש, והתלבטנו הרבה אם אנחנו רוצים לאבד במרכאות חלק מהערך של הפייס-טו-פייס, מערך של ליקוד קבוצה, ולהעביר את זה לאונליין, שאנחנו רוצים לחכות, התייעצנו קצת, וחיפשנו באמת אפילו מהאנשים שהם הלקוחות שלנו, הסטארט-אפים והיזמים והחוקרים, וחיפשנו יש נכונות, והופתענו דווקא לראות שחבר'ה חיפשו את זה, אמרו, יאי, זה מגניב, זה יכול להיות מאוד נחמד, חלק אמרו שאפילו בשוטף הם חושבים שזה רעיון טוב, כי זה מוריד כל מיני חסמים גיאוגרפיים למיניהם שהיו בעייתיים קודם, וזה קצת יותר נגיש, ומנטורים פתאום פתוחים לנו מכל רחבי הארץ, וזמינים בשעות שלא כוללות נסיעה וכאלה. אז החלטנו ללכת על זה. אנחנו, כנראה לי, ככל הידוע לנו, אנחנו הראשונים שבאמת עושים מחזור מכוון אונליין. יש אקסלרטורים שהפכו באמת להיות אונליין לאור המציאות, בגלל שהם לא רצו לחתוך את המחזורים שלהם באמצע, אבל ככל הידוע לנו, אנחנו באמת הראשונים שעושים את זה מכוון. מן הסתם אנחנו מתאימים טכנולוגיות, אנחנו מתאימים מיומנויות למידה הרבה רחוק, זה אחרת.
יפה. מישל, תוכל לשתף אותנו בשלב המעבר? היה לנו איזה שבועיים כאלה של התדרדרות בתקנות וכניסה לתוך הסגר. איך אתם חוויתם את זה?
אז היה מאוד מעניין, ואני חושב שאנחנו במצב הרבה יותר טוב מאשר טיפיתי שנגיע אליו. אני אתן דוגמה. אתה יודע, דרווין אמר שלא החזקים שורדים, אלא אלה שאדפטיביים, שמתאימים את עצמם יותר. אז אנחנו מחבקים את דרווין, והתחלנו להשתמש בזום לא רק בסטנדרט וידאו קול, אלא אנחנו לוקחים את זה לאזורים אחרים. אני אתן דוגמה. אני גם מלמד, יחדתי עם פרופסור קמל סופר, קורס יזמות באוניברסיטה, שעבר להיות קורס מקוון. 25 סטודנטים, שפעם היו עושים בסדר, באולם ובכיתה ולימדנו אותם, וב-25 קמו כולם, או חצי מהם כי יש רכבת, ודיברו אחד עם השני על דברים שלא שמענו כי לימדנו פרונטלית. מאז שעברנו את השיעורים האלה גילינו כמה דברים. קודם כל, החיבור, לראות את הפנים של 25 סטודנטים מקרוב, עם הבאות ואפשרות להתרכז עליהם, זה value, זה ערך שלא היה לנו. אז אני יכול לעצור באמצע המשפט ולהגיד, לנה, אמרתי משהו שלא ברור, ההזמנה הזו שנתאפשרה בגלל שאני רואה את הפנים שלה, לא הייתה לי לפני כן, כי ישבה רחוק ואני עם משקפיים, ואני עסוק גם בלנוע במרחב. עוד דוגמה אחת, אוריאל, חלק מהשיעורים הם סדנתיים, וגם חלק מה שאנחנו נעשה עם הסטארט-אפים שלנו יהיו סדנאות. אתה לומד משהו, אתה הולך מיד יחד עם המנטור שלך ליישם אותו. האפשרות לעשות breakouts, breakout rooms, חדרים נפרדים, לכל אחד מהקבוצות היא מדהימה. אז יושבים מתוך ה-25 הסטודנטים, הם מתחלקים לקבוצות של 3, הם קיבלו חדר שלהם, הם מדברים, אני יכול להיכנס לכל אחד ולתת הנחיות, זה ערך שלא היה לי בכיתה. אז במובנים מסוימים הרווחנו. נכון שאיבדנו כל מיני דברים אחרים, אני חושב שהתוצאה הסופית תהיה לא פחות טובה מאשר המאיץ הפיזי שהתכוונו להקים.
מעניין. ואיזה תגובות קיבלתם ספציפית מחוקרים או סטארט-אפים ששמעו את הכיוון שלכם לעבור למקוון? יוליה, מה את אומרת?
אז זה באמת משתנה, זאת אומרת, יש חבר'ה, האמת מאלה שרצו להתחבר איתנו, לא שמענו, משל דקן אותי אם אני טועה, אבל לא שמענו מישהו שאומר, זה אונליין, אז אני לא רוצה. אז דווקא מי שהיה אונבורד נשאר אונבורד, וחלקם אפילו מאוד התלהבו מהרעיון. אני אגיד בכנות, הייתי בטוחה גם שיהיה לנו קצת יותר קשה למצוא שותפים, זאת אומרת, אנשי מקצוע, מקצועים, חברות שרוצים לתרום מזמנם כמומחים, חברות ליגל, חברות כספים, חברות משאבי אנוש, וכן הלאה, ודווקא מצאנו אותם מאוד בקלות יחסית, והרבה אנשים כרגע בתקופה הזו, יכול להיות שזה גם ברוח הנתינה, ובסופו של דבר גם אנחנו מספקים פה מוצר מאוד איכותי תחת IBM ותחת בן גוריון, שרצו להצטרף ולא עלתה להם הדילמה של זה אונליין או זה לא אונליין ומה זה אומר. יש כמובן, שוב, יש אנשים שקצת סקפטיים, שזה יוצא להם קצת מאזור הנוחות, זה לא בדיוק מה שהם מכירים, ואני מבינה את זה לגמרי, כמו שמישל אמר, יש את העקרונות ויש את החסרונות, אבל מצאנו הרבה שהם מוכנים לקפוץ על זה ולהגיד, יאללה, בוא ננסה, בוא נראה מה קורה, יכול להיות באמת, אני בטוחה שאנחנו עוד נחכים מזה למי אחרי קורונה שהגיעו במהרה.
הבנתי. ויוליה, אני אשמח שתמשיכי ותסביר לנו, אז אמרתם שהיה לכם הכנות בחודש פברואר, הגיע חודש מרץ והכניס את כולנו לסגר. איך בפועל אתם מגייסים, נכון? אתם בשלב של גיוס. איך עושים את זה, אם כולם אתם עושים רעיונות בזום, איך מכנסים את כולם, מה הפרוצדורה? וגם, עוד לא אמרנו, בכללי, עוד אפשר לפנות אליכם, כאילו להבין את המקום שאתם נמצאים בו.
אז האמת שתהליך החיפוש הגיוס ההתחלתי לא מאוד השתנה. אנחנו מסתכלים על זה כאנחנו מאיץ ו-Venture Builder עבור כל מדינת ישראל, ויש לנו ערך בעיניי מעבר לאנשים שגרים בדרום, אז בסופו של דבר החיפוש והפניות אלינו היו ברובן גם ככה אונליין. אז השתמשנו בפלטפורמות שקיימות, בלינקדין, בקשרים אישיים, ברשת האקדמיה. זה דברים שגם ככה לא היה צריך פיזית לפגוש אותנו בהכרח. האזור שפה דווקא אנחנו נתקלים עם הקורונה בבעיה, זה שבמצב רגיל היינו נפגשים עם אנשים. מישל תכף אספר על חיבורים יפים בין חוקרים ליזמים, שקודם היו נפגשים פיזית, ועכשיו זה באמת קצת יותר מאתגר. הפניות והחיפוש אלינו הם בכל מקרה וירטואליים, ואני גם באמת אספר שאנחנו עדיין פתוחים להגשות. אנחנו פתוחים להגשות לשלושה סוגים של חבר'ה, יזמים, מנוסים כזה, שיש להם קצת רקורד בסטארט-אפים, ורוצים לחפש את האתגר הגדול הבא שלהם, ורוצים להצטרף כמייסדים שותפים עם סטארט-אפ מגניב טכנולוגי שמבוסס על ערך מחקרי מאוד מאוד גדול שיש באקדמיה, ולהקים ביחד חברה. סטארט-אפים בשלבים מוקדמים יחסית, עם צוות כבר מגובש, שרוצים להסתרף אלינו כמאיץ, לחלופין רוצים להסתרף אלינו ולהשתמש במשאבים טכנולוגיים ומחקריים שיש באוניברסיטת בן גוריון שיכולים להתאים להם. אפשר להיכנס אגב לאתר שלנו ולראות איזושהי רשימה הולכת ומתעדכנת של דברים טכנולוגיים מגניבים שיש. וחוקרים שרוצים להגיש את המחקר שלהם ולעשות את הקפיצה הזאת מהעולם האקדמי לערך מאוד מאוד גדול בעולם האמיתי.
אני רוצה להוסיף קהל שנגלה לעינינו, לא כיוונו וגילינו אותו, וזה קהל של יזמים צעירים, זאת אומרת, יזמים שיש להם את זה באדם ובנשמה, הם עוד לא התנסו, אין להם צלקות על הגב, הם הכי רוצים להיכנס לסטארט-אפ וללמוד מאנשים יותר מנוסים, ובינתיים הם יכולים לעזור לחוקר לארוז את המחקר שלו לחבילה, שתאפשר לו להיכנס לאקסלרטור, להתקבל לאקסלרטור. אנחנו קוראים להם new-tropreneurs, יזמים חדשים. קיבלנו גם חבר'ה צעירים מתואר שני במנהל עסקים, גם אנשי קבע שהשתחררו, אז הם לא צעירים בגיל, אבל הם צעירים ביזמות, ביכולות היזמות שלהם. יחד עם זאת, הם עשו דברים בחיים, והם בהחלט מסוגלים לעזור לחוקר, להפוך לסטארט-אפ.
מעניין. רציתי לשאול, מישל, יש דוגמאות כבר למחקרים מבן גוריון שעברו יישומים והפכו להיות חברות מסחריות, שבעצם ממשו את הפוטנציאל שאתם מדברים עליו?
אז קודם כל, בגדול, יש חברה שנקראת פיצ'בוק, שזאת חברה שבודקת את המוסדות האקדמיים בעולם, וכמה הם הולידו חברות. לא דרך אוהזית, באופן כללי. והשנה, בן גוריון נכנסה למקום 49 מתוך 50, אז אנחנו נכנסנו לרשימה המכובדת ברגע הזו, שיצרה יזמים שיצרו רבניו וסטארט-אפים. עכשיו, מבחינת המחזור שלנו זה מחזור ראשון, אז אין לנו עדיין הצלחות, אבל אפשר להריח את הבצל כבר. יש לנו חוקרים שהמחקר שלהם הוא מדהים, ואנחנו מחברים אותם ליזמים. אני אתן דוגמה, אוריאל, כי אני חושב שזה נורא מרגש. יש חוקר אחד בבן גוריון, שעשה, הפעיל machine learning, למידת מכונה, על EEGs, על גלי מוח של חולי אפילפסיה, ומסוגל היום, בעזרת הלמידה הזו, לנבא את כף אפילפסיה בשעתיים הקרובות. עכשיו, מעבר למה שזה עושה ליקום ולאנושות ולחולי אפילפסיה, זה גם משהו שבהחלט ניתן למסחר. וזו דוגמה אחת של חוקר שאנחנו חושבים שהוא יוליד סטארט-אפ מדהים. ויש עוד לא מעט דוגמאות.
יש משהו אגב מאוד נחמד עכשיו שרלוונטי לי בדיוק, כמו דיברנו על זה, קצת לקורונה בטעות. יש מישהו שפיתח מערכת שמזהה פייק ניוז.
וואו, מגניב.
כן, שזה קצת משעשע, כי זה בדיוק הדברים שאנחנו קוראים עליהם לאחרונה, שרגע אולי בעצם קורונה הונדס אי שם במה. אז ברוח הקורונה זה גם מאוד נחמד, חוץ מזה שאנחנו מאוד מאמינים בתקשורת מדע נכונה.
כן.
אבל יש באמת דברים מכל מיני תחומים, יש באמת טכנולוגיות, יש דברים מתחום מדעי המחשב, דברים מתחום הרפואה.
אם אפשר לפרסם פה את האתר שלנו, יש שם כרגע נדמה לי משהו כמו 20 מחקרים, שאנחנו פותחים לכל היזמים, ומזמינים אותם להתעניין באחד מהמחקרים האלה, אנחנו כבר נעשה את השידוך. נכון ששטסנים מקומם בגן עדן, אז אנחנו נגיע לגן עדן של היזמות.
וואלה. אז כן, זה מידע מאוד חשוב. אתה אומר שבעצם מחקרים רלוונטיים לפיתוח בבן גוריון נמצאים ונגישים, זה נשמע לי מרתק. כי רק הסיפורים שסיפרתם פה על חקר של אפילפסיה ופייק ניוז, זה נשמע מחקרים באמת מרתקים. טוב, אנחנו בפרק קצר, אנחנו קרובים לסיום, והשאלה שחוזרת...
רק התחלנו.
אנחנו נעשה בעזרת השם פרק באולפן של רדיו BGU, ונשב בנחת, כמעט בלי הגבלת זמן. אבל עכשיו אנחנו צריכים לסיים. השאלה לסיום, שאני שואל בכל פרק, זה איזה ספר או סרט מעורר השראה שאתם יכולים לציין?
סרט, יש לי את התפשטות, אבל לא, אנחנו לא נלך לשם. ספר, ברוב עבונותיי אני גם מנחיל סדשנות, עובד עם חברה שנקראת SIT, Systematic Inventive Thinking, שזה שם נורא מוזר, כי סיסטמטיק ואינבנטיב לא הולך ביחד, אבל אנחנו כן מצאנו את הדרך לעשות את זה ביחד, אנחנו עוזרים לחברות ולארגונים לצאת מקיבעון. ספר שמספר על השיטה, והרבה דוגמאות מהישגיה של החברה, נקרא Inside the Box, לחשוב בתוך הקופסה, וזה ספר שאני חוזר אליו מדי פעם, כי יש שם באמת כל מיני אנקדוטות, מקרים אמיתיים ושיטות, שמעוררות השראה. לחשוב בתוך הקופסה, מאוד מומלץ.
אז מתורגם לעברית?
כן.
איזה מעולה. טוב, אז מוזמנים לקרוא. יוליה, יש לך רעיון לשתף אותנו במשהו?
הדבר שנשלח לי כרגע זה מנהיגות של ג'וליאני.
מעולה, נכון.
זה ספר שאני מאוד מאוד אוהבת, זה מישהו שאני מאוד מעריכה, שמצד אחד הוא בן אדם כזה מאוד סיסטמטי ומערכתי, עם דרכי מדידה כזה לכל דבר, שמצד אחד יכול לראות מאוד מנוגד ליזמות, שדיברנו עליה עכשיו, אבל יש לו דרכים, נראה לי, מדהימות לקדם דברים.
טוב, אז תודה לכם שהצטרפתם אליי לשיחה, אנחנו נשלח את המאזינים להזין לשיר של להקת פיקוד דרום, מדרום תיפתח הטובה, ונאחל שבאמת נדע ימים טובים יותר.
אמן, ורק בריאות.
סבבה.
תודה רבה, אוריאל.
שקד פורח והמעוז מלא נורח וזה סימן של שקט ושלווה כי מדרום תיפתח הטובה אני רואה